הוא עם שר התיירות יריב לוין, ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
היית בעבר גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וגם כמה ימים השר לביטחון פנים, ובכל זאת נשאל אותך קודם כל על המצב המתוח הזה במזרח ירושלים, קשה להגיע לכותל בביטחה, קשה להתנהל שם באזור, האם הם יש איזושהי תוכנית קצת יותר רחבה מאשר השוטרים שאנחנו רואים בצמתים?
קודם כל אני רוצה לחזק את ידיהם של אנשי כוחות הביטחון, ובאמת לקוות שלא נראה לא פצועים ולא חלילה חמור מכך. אבל אני רוצה לומר בצורה גבורה, בירושלים מתחוללת מערכה, והיא מערכה מאוד קשה כנגד הטרור, היא מערכה מתמשכת, יש לה גלים של עליות וירידות, היא מצריכה הרבה מאוד נחישות, ובעיקר אני חושב מה שהיא מצריכה זה להיות מפוקחים. אני בשעתו כבר לפני כשנה גיבשתי תוכנית מסודרת, תוכנית של 8 נקודות למיגור הטרור, שכוללת צעדים קשים מאוד, שהמטרה שלהם היא קודם כל לטפל באותם מה שנקרא מפגעים בודדים, אותם אלה שבאים ודורסים או דוקרים ללא איזושהי תשתית ארגונית רחבה מאחוריהם. והתוכנית הזאת כללה צעדים קשים מאוד של כמובן גירוש לעזה של כל מחבל כזה לאחר סיום ריצוי עונשו, של מצב שבו משפחות של אותם מחבלים לא תוכלנה לקבל את גופותיהם לקבורה, שורה ארוכה של פעולות מן הסוג הזה, ובוודאי לגבי כאלה שנהנים מזכויות של אזרחים או של תושבים, החל משלילת ביטוח לאומי ועד איסור על החזקת רישיון נהיגה לכל מי שמעורב גיבה או עודד פעולות מן הסוג הזה. אני חושב שעד שלא נפנים את זה וננהל באמת מערכה בכלים כאלה, אנחנו נהיה נתונים כל הזמן למין שגרה כזו שהיא בלתי נסבלת.
כן, זה כמובן בפן של הורדת המוטיבציה, אבל נדמה שהמפגעים הבודדים הללו גם יודעים שהם הולכים להיהרג. אין משהו ממשי שיכול לעצור את הטירוף הזה שאוחז בהם באותם רגעים. אולי גם בסוגיית ההבטחה, בסוגיית המחסומים, השמירה, התנועה החופשית שיש למוסלמים במזרח ירושלים. גם בתחום הזה, עד שלא יהיה שקט, צריך לעשות אולי משהו.
ראשית, אני כן חושב שאפשר להרתיע אותם, מכיוון ש... לטעמי בהרבה מאוד מקרים אותם רוצחים מוכנים לשלם בחייהם, אבל מאוד יעססו כאשר הם ידעו שהמשפחות שלהם תשלם למחירים כבדים, הריסות בתים.
זה חוקתי התהליך הזה? בג"ץ יאשר את זה?
בהחלט, בהחלט. אני חושב שהתהליך הזה הוא בהחלט תהליך חוקי, לפחות בהיבט הזה שמרגע שהמשפחה נותנת גיבוי, מרגע שמוכח שהמשפחה ידעה ולא עשתה דבר, מרגע שהמשפחה מקימה סוכת אבלים, או כל פעולה מן הסוג הזה שיש בה משום הזדהות עם אותו מפגע, אני חושב שהדבר הזה בהחלט נכון ובהחלט מוצדק. אני בכלל מציע שלא נשאל אם הדברים הם חוקתיים, מכיוון שאני לפחות עד היום עדיין מחפש את אותה חוקה נעלמת ולא מוצא אותה, ובוודאי שכאשר יושבים אנשים ומדברים בשם חוקה שלא קיימת וקובעים כללים בעצמם, כאילו אין כנסת ואין ממשלה ואין ריבון, אז אנחנו מגיעים בדיוק למצבים האלה שאנחנו כביכול קושרים את ידינו ולא יכולים לפעול, ואני חושב שעם זה אסור להשלים. בוודאי שלזה נדרשים צעדים משלימים, אין ספק שצריך לבצע תגבור כוחות בירושלים. אני יכול לומר שבפרק זמן הקצר של פחות משבועיים שהייתי השר לביטחון פנים, ובין היתר נכנסתי לתפקידי בדיוק ביום ירושלים, כך שיצא לי לעמוד מקרוב על פריסת הכוחות בעיר, אין שום ספק שצריך לבצע תגבור כוחות, אבל בסוף את זה צריך לזכור, היכולת לייצר הגנה הרמטית אף פעם לא קיימת, הדרך העיקרית היא דרך של סיכול ודרך של גדיעת המוטיבציה ויצירת מאזן, שבו המחיר שמשלמים אותם רוצחים ומשפחותיהם על המעשה הרצח האלה ועל הגיבוי והתמיכה בהם הוא מחיר כזה שהם יחשבו פעמיים ושלוש וירתו מלעשות זאת, והדבר הזה הוא בהחלט אפשרי. עוד נקודה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה, אני חושב שאנחנו מוכרחים לשוב ולהדגיש את ריבונותנו בירושלים, אני חושב שמציאות שבה ישנן שכונות שאי אפשר להיכנס אליהן, כי יהודי שנוסע בהן רכבו נרגם באבנים במקרה הטוב, ובמקרה הרע קוראים מעשים עוד יותר חמורים, זה דבר שאסור להשלים איתו, ואם נדרשת נוכחות הרבה יותר מסיבית, היא צריכה לקרות, על מנת שיהיה ברור שאנחנו כאן כדי להישאר.
יש לך, אדוני השר, איזה שהם נתונים על פגיעה בתיירות בירושלים בעקבות האירועים האחרונים?
אין ספק שהפגיעה בתיירות בעקבות מבצע צוק איתן הייתה פגיעה חמורה מאוד, ואי השקט הביטחוני בוודאי לא תורם ליכולת ההתאוששות. אגב, צריך לזכור שהבעיה היא אפילו מעבר למצב כאן, מעבר לים, כאשר אנשים חושבים על ביקור בישראל, הם רואים את כל מה שנעשה במזרח התיכון, מסוריה ועד עיראק. לא תמיד לכולם ברור שמה שקורה שם זה לא מה שקורה כאן, ולפעמים יש מין תחושה כזאת שכל האזור הוא אזור מסוכן ואזור שלא קל להיות בו, ובוודאי שהאירועים מן הסוג הזה שמשודרים בעולם כמעט מדי יום לא תורמים לנו ליכולת להביא לכם תיירים. עם זאת, וגם את זה אני אומר, נכון שהדבר הזה פוגע, נכון שהוא מקשל על מימוש הפוטנציאל האדיר שיש לנו, עדיין אני חושב שבעבודה נכונה אפשר להביא לכאן יותר תיירים, ואני באמת מקווה שהאתגר הזה שניצב בפנינו מצליח בעבודה נכונה ובהנחת יסודות רציניים וטובים לשנות את התמונה בתחום הזה. בוודאי שאם יהיה לנו יותר שקט, יהיה קל יותר.
אני רוצה לשאול אותך על החלטתו של חבר הכנסת באסל ג'אדט מהרשימה הערבית, ששיגר מכתב לנתניהו ומודיע לראש הממשלה שהוא מתכוון להצטרף לאיזה משט לרצועת עזה. הוא מצהיר, זה לא אלים, זה לא, אין כוונות אלימות, אבל בכל זאת חבר כנסת ישראלי שמסייע לאויב ומנצל את החסינות שלו, זה משהו שכבר הופך להיות סוג של שגרה בקרב חברי הכנסת הללו.
חבר הכנסת באסל רטס מבלד, שהיא היום חלק מהרשימה המשותפת, מעבר לעובדה שהוא פרובוקטור ומחפש כמעט בכוח לעשות כל מיני פעולות שאם לא כן נדמה שאף אחד לא היה יודע שהוא בכלל חבר כנסת, משקף תופעה, בעיניי תופעה חמורה מאוד, של מפלגה שיושבת בכנסת ישראל, שהופכת את הכנסת למין מוצב קדמי של הטרור, שפועלת כדי לשרת את האינטרסים של אויבי ישראל ולא את מדינת ישראל, ומשתמשת בדמוקרטיה שלנו כדי לפגוע בנו מבפנים. בעניין הזה אני יכול דווקא לומר שהחוק הוא מאוד מאוד ברור, החוק קובע שמפלגה כזו שתומכת בטרור פשוט איננה יכולה לרוץ לכנסת. אנחנו עשינו את המוטל עלינו ופסלנו את ריצתה של בלד, לרבות את ריצתו של חבר הכנסת רטס בקדנציה הקודמת. לצערי הרב, בגץ החזיר אותם ואפשר להם לרוץ. הפעם ניסינו לפחות לפסול את מועמדותה של חברת הכנסת זועבי, וגם זה לאחר שאישרנו...
גם זה לא צלח.
בוטל על ידי בגץ. וזה מחזיר אותנו, ותראה איך המעגל הזה נסגר, כאילו במקרה, אבל אני חושב שלגמרי לא במקרה. בין השאלה הראשונה שלך לשאלה הזו, שורש הרע זו מערכת המשפט המעוותת שיש לנו, והדרך שבה היא מתנהלת מאפשרת מצד אחד לתומכי טרור כמו רטס להמשיך לקבל משכורת ממשלם המיסים הישראלי ולנצל את הכנסת לצרכים של תמיכה באויב, ומהצד השני יוצרת מציאות של הרתעה לא מספקת שבעקבותיה יהודים ואנשי כוחות הביטחון נרצחים ברחובות ירושלים. ואני חוזר ואומר את מה שאמרתי לא פעם, בסוף בסוף, אם לא נשנה מן היסוד את המערכת הזו, אנחנו נתקשה מאוד לעשות את הדברים שבכל מדינה מערבית, דמוקרטית, אחרת, כבר היו עושים מזמן.
ונצרף לכל זה, כמובן, את הבעיות הקשות שיש לדיפלומטים ישראלים, לחברי כנסת, לבחירים במערכת הביטחון לשעבר, להגיע לכל מיני מדינות באירופה. עכשיו היה זה שר מופז, שר לשעבר, ואחרים, כאשר חברי כנסת כאן, אותם חברי כנסת ערבים, די מלבים את מה שקורה שם באירופה, די תומכים בצורה ישירה או עקיפה בחרמות ובמלחמה הדיפלומטית הזו.
ראשית, הייתי מוריד את הדי והייתי מוריד את הצורה העקיפה, הם תומכים בכל מודם, בצורה ישירה לחלוטין. בקריאות גלויות ובוטות להחרים את ישראל ולהחרים תוצרת ישראלית, ובעשיית דה-לגיטימציה למדינת ישראל. הם עושים את זה כאן, הם עושים את זה מעל במת הכנסת, והם עושים את זה שם בחוץ לארץ בכינוסים, שאליהם הם נוסעים בין היתר עם דרכון דיפלומטי ישראלי. זאת אומרת, זה פשוט אבסורד, שאני אומר שוב, היה ראוי לשים לו סוף מזמן, ושלצערי, כפי שאמרתי קודם, המערכת המשפטית עד היום מונעת את זה מאיתנו. צריך אבל להבחין בין הבעיה הזו לבין המציאות שישנה באירופה של איסלאמיזציה גוברת של אירופה, ובמציאות הזו לפעמים גוברים קולות שמנסים לפגוע במדינת ישראל. אני מציע לא להתרגש מזה יותר מדי. בסופו של עניין, אני חושב שאם אנחנו נעמוד על שלנו, כפי שעשה ראש הממשלה בנושא של אורנג', מהר מאוד הכוחות האלה נסוגים לאחור. מה גם שאני חושב מדינת ישראל ובצדק הולכת ונפתחת ומשקיעה מאמר בקידום קשרים עם שורה ארוכה של מדינות במזרח הרחוק, קנדה, אוסטרליה, מדינות גדולות, משמעותיות, שבהחלט יכולות להיות עוגן מאזן לתלות שלפחות בשלב הזה עדיין יש לנו באירופה, בעיקר בהיבטים של ייצוא. אני חושב שגם בתוך אירופה אסור להסתכל על אירופה כעל מקשה אחת. יש בה מדינות שהיחס שלהן לישראל הוא לצערי מאוד בעייתי, יש להן מדינות אחרות, והייתה לנו דוגמה רק לפני מספר ימים בביקור שקיים כאן נשיא קפריסין ביחד עם סגן, ביחד עם שר החוץ שלו וביחד עם שר התיירות, הגיעו לכאן, קיימנו איתם באמת פגישות מצוינות עם רצון אמיתי לשתף פעולה ולהגביר את שיתוף הפעולה המצוין שכבר גם ככה מתקיים בין המדינות. ואני חושב שוב שאם אנחנו נדע לעמוד על שלנו, ננהל מדיניות נחושה, עקבית, ואם תהיינה פחות הפרעות מבית, נוכל לעשות את מה שמוטל עלינו, והוא מצד אחד לחזק את מעמד הבינלאומי של ישראל, ומה שהכי חשוב, לשמור על הביטחון של אזרחי ישראל, בוודאי בירושלים.
אכן כן, ותיק המשפטים בידיה של הבית היהודי, מפלגה לאומית שכנראה רואה עין בעין את הדברים שאתה אומר כאן בכל הסוגיה של האנישה והטיפול בכל הגורמים הללו, ויהיה מעניין לראות האם באמת יחול כאן שינוי. שאלה אחת פוליטית רק לסיום, הממשלה הצרה הזו מעלה גם היא הרבה תהיות. אנחנו רואים את נתניהו נוזף בשרים שמאחרים, יוצאים, נכנסים ישיבות ממשלה, אירועים שלא היו בממשלות קודמות.
אני חושב שהדבר הזה באופן ספציפי דווקא שייך לגודל הממשלה, אלא שייך לעובדה שבאמת ראש הממשלה ובצדק מצפה ששרים ישבו בישיבת הממשלה ויהיו שותפים בדיונים וישמעו את הדברים, ומציאות שבה שרים אינם מגיעים לישיבות היא בוודאי לא דבר תקין. מעבר לזה, כמובן שאנחנו כרגע נמצאים במצב הזה של 61, אני חושב שהאפשרויות להרחיב את הממשלה בהחלט קיימות, אולי לא בנקודת הזמן הזו, אבל זה בהחלט דבר שהוא אפשרי במהלך הזמן. בינתיים אפשר לומר שעם 61 לא קל לעבוד, אבל בהרבה מאוד מובנים זו ממשלה הרבה יותר יציבה והרבה יותר הומוגנית מהממשלה הקודמת. יש בסך הכל אווירת עבודה טובה, ואני מאוד מקווה שכל אחד מאיתנו שרי הממשלה בתחום שהוא מופקד עליו באמת יוכל להוביל את הדברים שישפרו ויובילו את מדינת ישראל למקומות שהיא צריכה להיות בהם. זה אתגר גדול, אבל הוא בהחלט אפשרי גם אם הרוב הפרלמנטרי הוא דחוק.
לסיום, תרצה להתייחס לאורן חזן והסוגיה שסביבו?
אני חושב שבעניין הזה יש מערכת ברורה שבודקת את הדברים ובודקת את התלונות, ואני בוודאי מקווה שימצא שם תלונות האלה דבר. החוק במדינת ישראל הוא חוק מאוד ברור, משעה שאדם נבחר לכנסת אין יכולת להרחיק אותו אלא לאחר שהורשע, ואני מוכרח לומר שעם כל הכבוד לעיסוק הרב אולי מדי בפרשה הזאת, אני חושב שלכנסת ישראל יש כמה בעיות עוד יותר גדולות, ושבוודאי מצליחות טיפול לא פחות, הייתי אומר, אינטנסיבי, ונדמה לי שהדוגמה של חבר הכנסת באסל רטס היא דוגמה מצוינת.
גם דוגמאות של שחקנים ואומנים שפתאום פותחים פה בשלוח רסן בצורה כל כך בוטה וקיצונית.
אני מוכרח לומר שבעיניי אם שחקן או אומן, כל אדם רוצה להביע את דעתו ותהיה קשה ככל שתהיה, אני הייתי נזהר מאוד מלמנוע את זה. זו שאלה כמובן אחרת, האם המדינה צריכה לממן דברים כאלה? בעיניי התשובה היא בהחלט לא, אבל עדיין אני חושב שאין הדברים דומים לשחקן או אמן שטוען איזושהי טענה, גם אם עושה אותה בשפה לא מכובדת, וגם אם הטענה עצמה היא דבר שאני רחוק מאוד מלהסכים איתו, לבין חבר כנסת שעושה שימוש במעמדו כדי לתמוך בטרור ולסייע לחמאס אשר יורה טילים על ערי ישראל ועל כל אחת ואחד מאיתנו. ואני מציע שבעניינים האלה נדע לשים את החשוב יותר במקום שהוא צריך להיות בו, ואת הפחות חשוב במקום שהוא צריך להיות בו. ונדמה לי שההתנהלות של אנשים דוגמת מסל רטס היא בעיה הרבה יותר קשה מאשר חלק מהנושאים שהזכרנו קודם.
כן, אבל הכל קשור בהכל, כי הרי אם אתה, אדוני השר יריב לוין, היית קורא לאזרחי יהודה ושומרון הפלסטינים ומגדיר אותם כבהמות, הרי שהארץ הייתה קמה בדיוק מאותה נקודה שחבר הכנסת רטס מרשה לעצמו להשתתף באותו משט. יש כאן כנראה זווית אחת שבה מקבלי החלטות במדינה רואים את הדברים, כך זה נדמה.
תראה, אני קודם כל חושב שהייתה בהחלט זעקה ציבורית קשה, וראו בחומרה רבה ובצדק את ההתבטאויות המבישות החל מ אותו גרבוז ועד האירועים האחרונים שהיו בעניינה של חברתי שרת התרבות מירי רגב והאופן הבלתי ראוי שדיברו אליה או כלפיה. הבעיה שלנו, אני אומר שוב, איננה נמצאת בתחום של הסערה הציבורית ואיננה מצויה בתחום של התגובות, היא מצויה בתחום של היכולת למנוע תופעות שאסור להשלים איתן. והבעיה הזו מתחילה מנושא האכיפה הסלקטיבית בעניין הזה במערכת המשפט, והיא ממשיכה לבעיות לא פשוטות שיש לנו גם בתחום התקשורת וגם בתחום האקדמי, כשבהם יותר מדי פעמים קולו של צד אחד שהוא דווקא מיעוט שולי בחברה מקבל ביטוי מהדהד, וקולם של צדדים אחרים כולל אלה שמהווים את הרוב הגדול בתוך הציבור הישראלי מושתק עד לא קיים, ובדברים האלה צריך לטפל.
אדוני שר התיירות יריב לוין, תודה רבה לך על השיחה הזו כאן הערב.
תודה רבה.